ולעסוק בנושא של נחלת שבט לוי. בשיעורים הקודמים סיימנו להנחיל את כל השבטים. בשיעור הקודם סיימנו את נחלת כל 12 השבטים, כאשר שבט לוי לא במשחק. במקום זה אפרים ומנשה שמשלים לי בסופו של דבר את המערכת ל-12. כאשר בעצם היחידים שנותרו כרגע לנחלה זה שבט לוי. ואכן אנחנו נפתח, היום נושא שלנו הוא פרקים כ' וכ' של ספר יהושע, ובואו נתחיל רגע לראות את הדברים בפנים ותכף נחזור ללוח ונוסיף דברים נוספים ונארגן את הדברים. היעד הוא קודם כל לעשות להבין את הנושא של שבט לוי ודרכי ההתנחלות שלו. זה דבר אחד. דבר שני זה הנושא של הבנת ההיגיון של הסדר שבו הוא מתנחל. אני הולך לעשות את זה כקומה שנייה לדברים שכבר דיברנו על הנחלה של ישראל בכלל, על אותו דגם, תבוא קומה שנייה, דברים ילכו ויתבררו. עוד מעט נעשה מבוא על מעמדו של שבט לוי בכלל, אבל בוא נראה רגע את פרק א', את הפסוקים הראשונים. פרק א' עוסק בערי המקלט, ותכף תראו שהם חלק מכל המכלול של נחלת לוי. פרק א', ויקשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המוטות לבני ישראל. זהו הצוות שממונה על יישום ההתנחלות. משה רבינו בספר במדבר בפרק ל"ד מינה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת 12 הנשיאים לדאוג לנחלות. וכיוון שכל השבטים נחלו והשבט היחידי שטרם נחל היה שבט לוי, אז ראשי משפחות הלוויים ניגשים אל העניין, ניגשים אל ההנהגה. בפרק א' פסוק ב', וידברו עליהם בשילו בארץ כנען לאמור. אני מזכיר לכם שהמרכז עבר לשילו, זה המקום שממנו הסתיים מבצע ההתנחלות גם לשבטים המתרפים, והם מגיעים ומבקשים, השם ציווה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתין. ויתו בני ישראל הלוויים מנחלתם, שימו לב מנחלתם, הם כבר קיבלו נחלה, הם צריכים לתת מהנחלה שהם קיבלו ללוויים. מה הרעיון? תכף נסביר. הכל על פי השם, את הערים האלה ואת מגרשיהן. איפה משה ציווה את זה? בספר במדבר, בפרק למד וו, פרק למד ה, ספר במדבר, פרק למד ה, אנחנו קוראים, אחרי שבפרק למד ד, הכתוב נתן לנו את גבולות הנחלה, הוא במחצית השנייה של פרק למד ד, במדבר, הוא גם קבע את שמות האנשים שינחילו, הרי בספר במדבר, בהמשך ישיר בפרק למד ה, הכתוב מספר לנו על נחלת הלוויים. ופה, פרק למד ה, פסוק א', ואת זה ציטטו עכשיו ראשי שבט לוי, צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבט, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. ופה הכתוב מספר לנו את העניין הזה. בהמשך הפרק הכתוב אומר לנו את נושא ערי המקלט, שערי המקלט גם הם יהיו ערי לוויים, והם חלק מן המכלול הזה שקוראים לו ערי הלוויים. איך זה מתקשר? תכף נסביר. בכל אופן, פרק למד ה, שבא מיד אחרי פרק למד ד בספר במדבר, שבעצם פורס את כל נושא ההתנחלות על פי משה, כפי שהוא ציווה אותו למנהיגות שעתידה להנחיל את הארץ, הנה פה התוכנית. עכשיו הגיע תכלס הביצוע. ואכן, פרק כ' וכ"א עוסקים בנושא הזה, וכבר ראינו בראשית פרק כ"א את הבקשה של מנהיגי הלוויים לממש את ההבטחה שניתנה להם. עכשיו כדי להבין מה כתוב פה, ושוב, פרק ארוך עם שמות של מקומות, ובדרך כלל, כפי שאמרנו, זה קופצים הלאה. ואנחנו נראה תכף איך הנושא הזה, חבל על הזמן, כמה הוא יפה, כמה הוא קולע. אז ככה, את מה שכתוב בחלק, בוא נתחיל קודם עם האגף הזה. קודם כל, מעמד שבט לוי בעם ישראל בכלל. אנחנו מכירים את תופעת הכהנים. הכהנים זה חלק משבט לוי. מי הוא כהן? בני אהרון, יש אהרון ובניו, הם כהנים. הם חלק משבט לוי, אבל זה לא שבט לוי. במהות, ספר שמות מדבר על בגדי כהונה. מדברים על בגדים לכהנים, שעתידים לשרת בקודש, במשכן. מדברים בפרק כ"ט על בגדי כהונה. בפרק כ"ט מדברים בספר שמות על ימי המילואים, שבהם יכניסו את הלוי, את הכהנים לעבודה. לא מדברים על לוויים, מדברים על כהנים. ספר ויקרא כולו עוסק בכהנים, בעבודת הכהנים במשכן, בהמשך במקדש. לא מדברים על לוויים. מוריי ורבותיי, פעם ראשונה שיש לנו עסק עם לוויים, זה בספר במדבר. כבר מההתחלה, כתוב מספר לנו על המפקד שעושים לישראל, וללוויים לא התפקדו בתוכם. בהמשך יש מפקד מיוחד ללוויים. יש מפקד שממירים את הלוויים במקום הבכורים. ובכלל ספר במדבר, אם ספר ויקרא הוא ספרם של כהנים, ספר במדבר הוא במידה רבה ספרם של לוויים. כתוב מספר לנו על תפקידם וחנייתם, תכף נדבר סביב המחנה, על תפקידם במסע, מה הם צריכים לקחת איתם, מי נושא איזה חלק של המשכן, איך התנועה בתוך המדבר, ועל תפקידם בעיקר סביב פירוק והרכבת המשכן ושמירת המשכן. זה הדברים שהם ביצעו במהלך ספר במדבר. נכון שיש בהמשך גם מתנות כהונה ולוויה, יש ויכוח של קורח ועדתו על מעמדם של כהנים ולוויים, יש לנו את הנושא של הקדשת הלוויים בפרק ח' בתחילת פרשת בהלוכה, תארתם וכניסתם לתפקיד. ספר במדבר, גם במפקד האחרון, לא מביא את, בפרק עבר, לא מביא את המפקד של הלוויים, הם לא התפקדו בתוכם, הם מתפקדים לחוד. במילים אחרות, לשבט לוי יש, הרי הלוויים, ראינו כרגע, פרק שלם שעוסק בערי מקלט וערי לוויים, הלוויים מקבלים כ8 פרקים מתוך 40 של ספר במדבר, ספשייל עליהם, על מעמדם, על תפקידם, על ייחודם. באמת, פעם ראשונה שהלוויים, לא מדברים על כהנים, מדברים על לוויים. באמת מעמד מיוחד. ספר דברים מכניס לראשונה מונח חדש, שחוזר לתמו כמה וכמה פעמים בספר דברים, והוא ייחודי לספר דברים בתורה. הוא מופיע קצת גם בנח, אבל בעיקר בתורה, הכהנים הלוויים. מה משמעותו? תכף נביא. באופן כללי, אנחנו יודעים קצת את ההיסטוריה של שבט לוי. קראנו בפרשת השבוע לפני כמה ימים, על יעקב אבינו, שנפרד מהשבטים לפני מותו, ונותן לכל שבט איזושהי אמירה. קוראים לזה ברכות יעקב, לחלק זו הייתה ברכה יותר מדי חזקה. ובין השאר, שמעון לוי ולוי, אחים, כלי חמאס מכורותיהם, כן? ובהמשך, אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל. זאת אומרת, הם לא יגורו יחד, הם יפוזרו. משה רבינו, גם הוא נפרד מן העם בפרשת וזאת הברכה, והוא אומר לשבט לוי, וללוי אמר, תומך ואורך על איש חסידיך, שניסיתו במסע, ואז הוא אומר בהמשך, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. ישימו כתורה בהפך מה? ספר דברים פרק למד ג', פרשת וזאת הברכה. אז הכתוב אומר לנו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. אתה תופס אדם ברחוב ושואל אותו, מה תפקיד שבט לוי? כולם יגידו לך שהתפקיד שלהם הוא מה?
לשטוף ידם.
מה?
לשטוף ידם.
טוב, זה בבית כנסת, אבל אני מדבר שבית המקדש היה קיים ומשכן היה קיים. אז שבט לוי בכלל, באיזה תחום הם עובדים? בבית המקדש. ואין לך טעות גדולה מזו, כי היה לנו, כפי שדוד מספר בספר דברי הימים, ואנחנו מכירים את זה בהמשך בתורה שבעל פה, יש לנו כ"ד משמרות כהונה ולוויה. יש לנו 12 חודשים בשנה. זה אומר שאם היו 12 משמרות, אז כל משפחה, משמרת כזאת זאת משפחה, הייתה משרתת במקדש כמה? חודש. אם יש 24, כל אחד משרת במקדש כמה זמן? שבועיים. אנחנו יודעים מתורה שבעל פה, שהם היו עובדים שבוע, חצי שנה נחים בעבודת המקדש, ובאים לעוד שבוע, ועוד חצי שנה נחים. טבחים בצהל עובדים יותר קשה. הם עושים שבוע, שבועיים. אלו עושים שבוע, חצי שנה. במילים אחרות, מה אני בעצם בא להגיד פה? שזה אבסורד. מה, הם כל הזמן ישבו רגל לרגל? תשובה היא לא. נכון שיש להם תפקיד מאוד מרכזי בנושא של עבודת הקודש במשכן, קו נטוי במקדש בהמשך כשהוקם, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב שהוא עיקר עבודתם לאורך אותה חצי שנה שהם לא במקדש, והוא יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה לא כל כך בתודעה שלנו. והמשמעות, ותכף תראו שזה כתוב, אנחנו רק לא כל כך זוכרים. וספר דברים מבליט את המרכיב הזה של התפקיד המשותף. במקדש או במשכן יש הבדל בין כהנים ללוויים. לכהנים יש עבודות של הלוויים אסור לעשות, וללוויים יש עבודות של הכהנים אסור לעשות. בנושא של הוראת התורה הם משותפים, ויש להם את אותה עבודה, להורות את התורה, ללמוד את התורה ולהורות אותה לעם ישראל. וזה מה שהם עושים את רוב זמנם, חוץ משבועיים בשנה לסירוגין שבוע, ואחר כך אחרי חצי שנה עוד שבוע הם הולכים אל המקדש לעבוד את עבודת הקורבנות ואת כל העבודות האחרות במקדש או על שמירת המשכן, לא משנה כרגע מה. רוב העבודה היא הוראת התורה, לימודה וכו'. ועל זה יש ביטוי מיוחד של ספר דברים שלו הכהנים הלוויים. זהו צירוף שמבטא את הפן של לימוד התורה והוראתה. הוכחות קצרות, ויש כמה, לקצר, כי זה נושא לשיעור בפני עצמו, מה שאני מסביר עכשיו, על רגל אחת כפתיח לכל הדיון. אז אם תסתכלו לרגע בספר דברים, בפרק י"ז, בואו תסתכלו רגע, ספר דברים פרק י"ז, כתוב שם כך בפרשת המלך, למלך יש כל מיני מצוות, אחת המצוות, ספר דברים פרק י"ז פסוק י"ח, ספר דברים פרק י"ז פסוק י"ח, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר. מאיפה הוא ייקח את הספר? איזה ספר? מאיפה הוא יעתיקו? מאיפה הוא יעתיקו המלכים את הנוסח של התורה? ספר דברים פרק י"ז פסוק י"ח, מאיפה הם יעתיקו? מספר מלפני הכהנים הלוויים. וואלה, איך הגיע הספר לכהנים הלוויים? או איזה ספר זה בכלל? משה נתנאים. כתוב בספר דברים בפרק למד א', פעמיים. ספר דברים פרק למד א', לקראת סיום נבואת משה, לפני מותו, השם מצווה את משה רבינו לכתוב את התורה כולה. בספר דברים פרק למד א', פסוק ת', ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהן. ספר דברים פרק למד א', פסוק ת', ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם. ופעם נוספת בעוד פסוק בפרק למד א' פסוק כף ד', ספר דברים פרק למד א' פסוק כף ד', ויהי כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר התומם, ויצב את משה את הלווים נושא ארון ברית השם לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו וכו' וכו'. התפיסה השטחית אומרת שהם החבר'ה הסבלים, כמו שהם סוחבים את הארון, הם סוחבים בתוכו גם את ספר התורה שמשה רבינו כתב, זה ספר התורה האורגינלי. אבל כפי שתכף תראו, זה לא רק משהו טכני, הם נושאים את התורה גם במובן של לימודה והעברתה מדור לדור. זה גם קוראים לשאת את התורה בכתף, על האחריות שלהם ללמוד את התורה, להיות בקיאים בה, להורות את העם את התורה. וזה בעצם התפקיד של יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. יש להם גם התפקיד, ישימו כתורה, כתורת וכליל קורבנות במזבח, אבל זה תפקיד נוסף והוא שבועיים בשנה. רוב השנה הם עסוקים בזה. עוד בדקותיים תסתכלו בבקשה, אז זאת הסיבה מדוע המלך שעומד לכתוב ספר תורה, הוא הולך לקבל את ספר התורה ממקור הסמכות של התורה. זה לא רק משהו טכני, זה משהו פורמלי מהותי, שהם מחזיקים את התורה, ועל פי התורה שהם מחזיקים שקיבלו מיד משה, המלך צריך להתנהל והוא צריך לכתוב לעצמו את הדברים הללו. אותו דבר קורה בפרק ט"ז. בפרק ט"ז, פרק לפני י"ז, אנחנו מוצאים את מינוי השופטים. והכתוב מספר לנו, בפרק י"ז, כן? בחלק הראשון שלו, הכתוב מספר לנו על מינוי מערכת המשפט. ואז כתוב בין פרק י"ז פסוק פסוק ח', ספר דברים פרק י"ז פסוק ח', כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, ונגע לנגע, דברי ליבות בשעריך, וקמת ולית אל המקום אשר יבחר, ובתה אל מי תגיע שם? אל הכהנים הלוויים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. רבותיי, האם שופטים חייבים להיות מכהנים או לוויים? לא. אז למה אמרו שהוא יפגוש קרוב ודאי כהנים לוויים, על מערכת בית המשפט העליון? למה? כי הם האנשים שלומדים תורה כל הזמן, הם שבט לומדי התורה, אין להם, כפי שתכף נזכיר ונראה, נחלה, הם לא עובדים את הקרקע, הם לא קיבלו נחלה, הם צריכים לקבל את מזונם ואת פרנסתם ממתנות כהונה ולוויה שהעם נותן להם ישירות, ובמה הם גומלים לעם? בזה שהם לומדים את התורה ומלמדים אותו תורה. זאת האחריות שלהם, זאת השליחות הלאומית שלהם. ועל כן קרוב לוודאי שהציבור הזה שאמון על לימוד התורה וכל תשתית חייו בנויה לצורך זה, שהם יצמיחו באופן פוטנציאלי את השופטים. לא שמישהו שאיננו כהן או לוי לא יכול להיות שופט, אבל טבעי הוא שמתוך המאגר הזה יצמחו השופטים. אותו דבר קורה בעוד שתי דוגמאות, ויש עוד יותר, אני לא אביא היום את כולם. תראו למשל בספר דברים, בפרק כף ד' פסוק ח', ספר דברים פרק כף ד' פסוק ח', ישמר בנגע הצרת לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יורו אתכם מהכהנים הלוויים. עוד פעם, יש פה שאלה בתחום ההלכתי, צרת. ספר דברים פרק כף ד' פסוק ח', מי הגורם שאמור לתת הדרכה מחייבת הלכתית? הכהנים הלוויים. דיינו שבט לוי הם אלה, נכון שהכהן הוא זה שסוגר תכלס אם הוא תנגע תמוה או לא תמוה או מתי הוא טהור, אבל מי הציבור שממונה על הוראת התורה, על לימודה ועל הנחיות מעשיות ביחס אליה? הכהנים הלוויים. אותו דבר קורה באירוע שכבר הזכרנו אותו גם בספר יהושע, בספר דברים בפרק כ"ז. למדנו על הטקס שצריך להיות בגריזים ואיבל, טקס גדול שהוא מעין מעמד הר סיני, קבלת הברית, קבלת קיום התורה. ספר דברים פרק כ"ז, ספר דברים פרק כ"ז פסוק ט', כתוב שם בין השאר בתוך הטקס הזה, וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור, השקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית אל עם להשם אלוקיך, ושמעת בכל השם וכו' וכו'. ובכן, קדם לזה הפסוק, וחטפת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בארץ. דיינו, כשמדברים על כתיבת התורה, על לימודה, על הסברתה לעם, מי עומד לצד המנהיגות? הכהנים הלוויים. במילים אחרות, הכהנים הלוויים, ויש עוד דוגמאות שבהם הכהנים הלוויים או הכהנים בני לוי ממלאים תפקיד חשוב בכל מה שקשור ללימוד התורה, בהוראתה וביישומה. פרשת עגלה ערופה, פרק כ"א בסוף פרשת שופטים, אותו דבר בדיוק. יש שם כהנים שצריכים להיות חלק מן הטקס, הכהנים בני לוי, כתוב קורא להם, לא סתם כהנים, כהנים בני לוי. אני סתם על כהנים, מתכוונים לכהנים שעושים איזה עבודת קודש במקדש. אני סתם על לוויים, מתכוונים לעבודה שקרה למשכן. אבל כשמדברים על כהנים לוויים, זה כל המפגש עם העם ועם זרועות השלטון, בכל מה שקשור להנחלת התורה לעם. רק כדי לסגור את הנקודה הזאת, דוגמה מאלפת אחת מתוך ים. תפתרו רגע בספר דברי הימים ב', פרק י"ז. דברי הימים ב', פרק י"ז. בספר דברי הימים ב', בפרק י"ז, אנחנו מוצאים את האמירה הבאה שנאמרת בהקשר לימיו של יהושפט מלך יהודה, שעשה טוב בעיני השם. ובין השאר, הכתוב מספר לנו, החל מפסוק ז', אותו יהושפט הגביר את עבודת השם בעם. דברי הימים ב' פרק י"ז פסוק ז', ובשנת שלוש למולכו שלח לשריו לבן חיל יש פה רשימה שלמה, מה לעשות? ללמד בערי יהודה. ומי מבצע את העניין בפועל? פסוק ח', ועמהם הלוויים, עם רשימת שמות, ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים. ומה תפקידם בפסוק י', פסוק ט', וילמדו ביהודה. ועמהם ספר תורת השם. ויסובו בכל ערי יהודה, וילמדו בעם. אתם רואים, כהנים ולוויים נשלחים עם ספר התורה, מטעם המלך, הם עוברים יישוב אחרי יישוב, ומה תפקידם לעשות? ללמד בעם את ספר תורת השם. במילים אחרות, וזה נושא ארוך נוסף, יש לו פה הרבה מה להרכיב בו, אבל הרעיון המרכזי הוא שאני בעצם רוצה לומר, התפקיד של הכהנים הלוויים, ששבט לוי, זה משותף גם לכהנים, גם ללוויים, שהם מלמדים תורה לעם. על בסיס זה, אני רק רוצה לגמור את קו המחשבה, אני רוצה לשמוע אתכם, אני רוצה לגמור פה, השבטים קיבלו את הנחלה, כל שבט צריך לתת מערב, מהערים שהוא כבר קיבל, להפריש, שתכף תראו, ארבע ערים, שינתנו לכהנים הלוויים. כאשר, אם יש ארבע ערים בכל שבט, כאשר 12 שבטים, 12 כפול 4 זה 48, הרי הלוויים, והכהנים, סך הכל. כאשר, אתם רואים כיצד הכללה של יעקב, אחלכם ביעקב, אפיצם בישראל, הפכה להיות ברכה, הם מפוזרים, אבל על מנת ליורו משפטיך על יעקב ותורתך לישראל. מתוך 48 הערים הללו, 4 בכל שבט, שהפכו להיות בתי ספר אזוריים בכל שבט, הם משם הופכו להיות מרכזי הוראת התורה בכל אחד מן השבטים, ומנגישים את לימוד התורה לעם. זה לא כמו במדבר שיכולים לבוא מיד להנהגה רוחנית, למשכן. המקום אשר יבחר השם הוא רחוק, וההנגשה היא לא פשוטה, ולכן התפצלו הלוויים והכהנים, ופוזרו בכל השבטים, והקימו בכל שבט ארבעה ערים, ארבעה מרכזים, שמהם הם ילמדו תורה את כל עם ישראל. ובאמת כפי שכתבתי לכם, שהם המוח, ממחד זה מוח, הם המוח, לכן משכתי לירו משפטיך ליעקב, זה המוח של עם ישראל, והם גם מקמים מרכזים חינוכיים, ממחד, ראשי תיבות, מרכזים חינוכיים. זה שמח שיהיה לכם קל לזכור את הרעיון. אז אני מסיים פה וישמע את כל השאלות. זה אגף הימיני. אז הבנו באופן כללי את האסטרטגיה, על תפקידם של הכהנים והלוויים, ומה הם אמורים לעשות, ואיך בשל העניין. כל החילופים האלה באו בעקבות עם הלוויים, בעקבות חטא העגל, שבמקום הבכורים הם נכנסו, אבל תכלס זאת השורה האחרונה. ועכשיו מה שנעשה אחרי שנשמע שאלות, נראה את הסדר שבו סבו את הלוויים בערים השונות. ותכף תראו שהסדר כפי שספר יהושע מפרט אותו, הוא פשוט מדהים, והוא יפה, והוא בנוי על הדגם שכבר השתמשנו בו, ביחס לעקרונות שהביאו לפיזור השבטים בתוך ארץ ישראל. בבקשה. תראו, שבט יששכר ויש עוד כל מיני, הם התמחו בהתמחויות מסוימות. באופן בסיסי שבט יששכר לפחות בתורה לא נזכר וגם לא בנביא. חז"ל מספרים שהם היו מחשבי חישובים, הם התמחו, אז יכול להיות שהם התמחו בתחום מסוים בשלב זה או אחר, אבל זה לא יהודו של השבט כשבט. זבולון יששכר, יש בהם חלוקה כזאת ואחרת, יששכר עושה זה, זבולון עושה זה. אוקיי, יכול להיות, תראה. אין איסור על שבט אחר להיות עמל בתורה. באופן טבעי, שבטים שונים, גם הם, יש כאלה שפיתחו יותר את המוטיבציה הזאת. כנראה ששבט יששכר במהלך ההיסטוריה, הצטיין יותר משבטים ממוצעים אחרים בעניין, והגיעו לאותם דברים שחזל ודאי מונים, ואני לא חושב שהם לא נכונים. אבל זה לא הייעוד שלהם. הם קיבלו נחלה ככל שבט, מצפים מהם להיות שותפים במלחמות ולגייס לוחמים. שבט לוי הוא אקסטרה. הוא גם לא שלח מרגלים בספר במדבר. אין מרגל משבט לוי. ובמפקדים הם נפקדים גם כיוצאי צבא מחוץ למשחק. ויש להם תפקיד מוגדר ורשמי, וגם הנחלות שלהם, או צורת ההתנחלות שלהם, תואמת את התפקיד. זה לא קורה אצל שבט אחר. נכון שבאופן טבעי, שבטים כאלה ואחרים, כל אחד התמחה בתחומים כאלה ואחרים, וחלק יתמחו יותר בתחום הרוחני, התורני וכו', וזה טוב. אבל זה לא כמו ששבט לוי, זה הרעיון המרכזי שלו, המהות שלו. וכל המכלול כולו, מראשית ועד אחרית, בנוי על הקטע הזה. בסדר? יופי. כן, בבקשה. אז תכף אני אסביר. עוד כמה דקות אני אסביר. כן.
מה קורה עם השבט יותר גדול כמו יהודה מול דן שיש מקומות שהם גרים?
אז באופן טבעי, זאת אומרת, אין מה לעשות. השבט לוי לא יגדל יותר בכמותו. וכל שבט, שבט לוי יתפזר בארבע מרכזים ותחיל להסתדר עם זה. מה לעשות? אין מה לעשות. לא יודע. ככה זה חולק, לא יודע בדיוק ככה היה על פי השם, הרי בכל שיטת חלוקה תהיה, יש יתרון וחיסרון. אז נקבע ארבע ערים, וזה מה יש. כן.
הם גם ברובן וגד?
בכל השבטים. כשאני אומר 12 שבטים, זה ראובן, שמעון, לוי, לא לוי, סליחה, יששכר, זבולון, דן ונפתלי, גד, אשר, דן, נפתלי, אפרים, מנשה, הכל, בנימין, כולם, חוץ מלוי, ובמקום זה, כולם, אצל כולם. תכף תראו, זה כתוב. תכף תראו. כן.
לא היה יותר כמות ערים קלאב בעבר הדן המזרחי?
לא, היה שלושה ערים בעבר הדן המזרחי, אבל זה היה חלק מהערים של ארבעת הערים של כל שבט. יש לנו 48 ערים, תכף נסביר את זה. 13 מתוכם ניתנו לכהנים. כל השאר 35 ניתנו ללויים, כאשר 6 מתוך כל המכלול הזה הפכו להיות ערי מקלט. 3 בעבר הדן המערבי, 3 בעבר הדן המזרחי. 1 מתוך ה-6 היא מתוך ערי הכהנים, ו-5 מתוך ה-6 הם הערי לויים שהם לא כהנים, כאשר יש עיר אחת קוראים לה חברון, שהיא גם אחת מ-48 ערי הלויים, היא גם אחת מ-13 ערי הכהנים, וגם אחת משש ערי המקלט. ערי מקלט היו חלק מערי הלוויים ואו הכהנים. שגם הם... עכשיו, כבר אני אענה תשובה. כבר אני אענה כבר תשובה לאריאל, כפרים כבר פתחנו את זה, ונקדים את העניין. תראו, ערי המקלט מי הגיע אליהם? חוץ מהתושבים הקבועים שהיו כהנים או לוויים, מי הגיעו לשם? רוצחים בשגגה. שהיו צריכים לעשות תיקון רוחני, נכון? זה בית ספר, בית ספר רוחני. מי אמון על חינוך? שבט לוי. לכן ערי המקלט הם ערי לוויים כהנים. ולכן הם יעשו את החינוך, מה שהם צריכים לעבור סדרת חינוך, בעקבות הכישלון שלהם, אצל לא בצוהר עם פושעים פלילים, מומחים שיחזרו ויצאו מהכלא, מומחים פלילים יותר גדולים, אלא עם כהנים ולוויים שיחזרו בני אדם יותר טובים. אוקיי? יש לך תשובה. שאלה מעניינת היא, למה הקדימו את דיון על ששת ערי המקלט מפרק כף, במקום הייתי מצפה שזה יהיה אחרי פרק כף א' או חלק מפרק כף א'. אני חושב שדבר הזה נתון לסיבה אחרת, כי משכוב על ספר דברים, פרק ד', אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הידן מזרח השם, יקללו שם הכל לוצח. וכיוון שמשה רבינו מצווה בא לידך אל תחמיצנה קבע אותם, אבל אין עדיין קולטות ערי המקלט בעבר הידן המזרחי, כל עוד לא יבדילו את ערי המקלט בעבר הדן המערבי, מהר יהושע, ועוד לפני שהולכים על כל הרציונל להבדיל את שלושת ערי המקלט בעבר הדן המערבי, פרק כף, ואז, איך אומרים, העסק מתחיל לזוז. עכשיו, נעשה את הקומפלקס הכולל וננחיל את הלווים, כולל, תראו בפרק כף א', את נושא ערי המקלט, כאשר בעצם אי אפשר לחכות עם ערי המקלט להפעיל אותם, עד שכולם יזוזו, וראיתם לפעמים לוקח להם הרבה זמן לזוז ולהגיע כל אחד למקום שלו. אז בוא נגיד מה שאפשר להריץ בנושא, סימנו, איחדנו, נתחיל להריץ את הנושא. חלק מהדברים התעכבו עד הביצוע, אבל מה שכבר אפשר, חבל על הזמן. בסדר? עכשיו הולכים להסביר את העיקרון. תראו, כמו שלישראל יש דגם של לידה, ואני לא אחזור את פעם על השיעור שעשיתי לפני כמה שיעורים, שממנו הגעתי לדגם מדבר, משם הגעתי להתנחלות. אותו דבר קורה עם שבט לוי. בספר שמות, בפרק ו', תסתכלו רגע בספר שמות, פרק ו', עוד שבוע נקרא את זה בפרשת ועירה. אז יש שם משפחולוגיה של משפחת לוי. והכתוב מספר לנו שראש השבט לוי היו לו שלושה בנים, נכון? גרשון, קהת ומררי. רוצים שם בספר שמות בפרק ו', זה באמצע הפרק, זה לא בהתחלה. בסדר, מצאתם? נתחיל שם בפסוק י"ז, או מה נתחיל שם? איזה פסוק זה נתחיל שם? ספר שמות פרק ו', ואיזה פסוק? ט"ז, טוב, לא פספסתי הרבה, זה באזור. בקיצור, שם זה. אז הנה, יש לו שלושה בנים, גרשון, קהת ומררי. לגרשון יש כמה בנים? שניים. לבני ושמעי. לקהת יש ארבעה בנים, נכון? איך קוראים לו?
אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל.
יצהר, חברון
ועוזיאל.
למררי יש שני בנים. לאחד קוראים מחלי, ולשני קוראים מושי. נכון? יפה. אז הנה, בוא נכתוב את הכל. אחד קוראים לו מחלי, השני קוראים לו מושי. מי שאוהב את השמות, תיתן לילדים שלו, מי שלא, שישאיר אותם בתנה, אבל זה השמות, גם אם אתם לא אוהבים. בכל אופן, מורי ורבותיי, יש פה מישהו אחד מיוחד שקוראים לו אמרם, פרשת השבוע. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ובמקרה או לא במקרה, נולדים לו שני בנים מאוד חשובים. לאחד קוראים משה, ולאחד קוראים אהרון. אבל לפי הסדר של הלידה זה אהרון, והשני קוראים לו משה. לאהרון זה, כל הבנים שלו הופכים להיות אהרון ובנה, הופכים להיות מה? כהנים. אהרון ובנה הופכים להיות כהנים. אז לפי סדר החשיבות, דיברנו כבר על הנושא של סדר החשיבות, לפי סדר החשיבות, ההנהגה צריכה להיות אצל מי? אצל גרשון. נכון? כמו שלפי סדר הלידה, ההנהגה צריכה להיות אצל ראובן. קרה מה קרה, ובעצם מי שהפך להיות מנהיג פה היה יהודה, נכון? הוא הוביל. גם פה, למרות שגרשון בחור, כהת קיבל את החשיבות, אולי בהשפעתם של כהנים ומשה ואהרון ומשה, שבאמת הם אנשים בעלי משקל מיוחד, אז קהת הפך להיות מספר אחת, גרשון הפך להיות מספר שתיים, ומררי הפך להיות מספר שלוש, כי הוא לפי הסדר, מה ששינינו את קהת, הקדמנו לגרשון, קהת סדר חשיבות. כמו שהקדמנו את יהודה לראובן, אז פה כי ראובן עשה טעויות, ופה בגלל שקהת נכבד יותר, מאשר גרשון. עכשיו, אנחנו הגענו למדבר. אז אתם זוכרים, באמצע יש את המשכן, יש את המשכן, וסביב המשכן חונה שבט לוי. נכון? שבט סביב המשכן חונה שבט לוי. אז פה יש את דגל יהודה, ופה יש את דגל ראובן, ופה יש את דגל אפרים, ופה יש את דגל דן. כמפורט מעל, אוקיי? עכשיו, בוא נראה ונבין. בעצם, יש לנו פה כיוון תנועה, אני מזכיר לכם, הוא לפה. דגל מחנה יהודה הוביל. המשכן פתחו פתוח מזרחה. שכינה במערב, פה הארון. אל פתח אוהל מועד, את מי שמו לשבת? משה, הארון, ובניו. הם כאן, מובילים. מול המשכן. וממשיכים עכשיו, שאר בני קהת, יש קהת, שאר בני קהת הם כאן. שאר בני קהת הם כאן. אחרי שסיבטנו את כל בני קהת, עוברים חזרה לדבר על בני גרשון. הנה בני גרשון הם כאן, ואחרון אחרון הוא בני מררי הם כאן. במילים אחרות, אתם רואים את החלוקה סביב. עכשיו, מה קורה במסע? על מה כל אחד מופקד? משה מודיע, רואים עולה, מתחיל מסע. אהרון ובניו נכנסים, מכסים את הכלים, נכון? ואז בני קהת לוקחים את כלי הקודש המכוסים, כן? כלי הקודש,
בכתף עיסאו, נכון? הם מוציאים אותה. לאחר מכן, כשהוציאו את הכלים האלה, באים בני גרשון ולוקחים את היריות, את היריות, את האוהל, נכון? את כל היריות. מה נשאר אחרי שהם פירקו את היריות? הקונסטרוקציה. הדלים, הקרשים, היתדות, אז מה, השלט של המשכן, מי נושא את השלט של המשכן? מררי. מררי תמיד הולכים ראשונים, כי כדי שמגיעים לחנייה, הם קודם צריכים להקים את השלט, ועל זה יבואו בני גרשון ויפרסו את היריות למיניהם. כשיש לי מבנה, יבואו בני קהת, הלווים, ויכניסו את כלי הקודש פנימה, ואז ייכנסו ארון ובניו, יגלו את הכלים, ואפשר לעבוד עוד פעם. כל העסק מתוקתק, חל לזמן. עוד דקה. הורי ורבותיי, הנה, זה הקטע. ככה העסק הזה עובד, והתפקידים ומיקום החנייה של כל אחד, בהתאם לסדר הזה, בהתאם לעניין הזה. עכשיו אנחנו באים להתנחל בארץ. ובואו נראה איך ינחילו אותה. אז זה כתוב עכשיו בספר יהושע, פרק כ"א. אז אנא מכם, בואו נתחיל לקרוא ביחד את הדברים ונסדר אותם ונסמן אותם. אז אני אקח את הצבע השחור כדי שיהיה יותר פשוט, בולט. תפתחו בבקשה ספר יהושע, פרק כ"א. פרק ארוך, שבדרך כלל אני בטוח אף אחד לא היה קורא אותו בכלל עד השיעור הזה. סופק אם מישהו מכם קרא אותו פעם כסדר, פסוק אחרי פסוק, כי הוא באמת לא מעניין. הוא עם המון אינפורמציה טכנית. אבל עוד מעט אחרי כל הפתיח שעשינו, תראו עד כמה כל מילה פה אדירה, פנינה, במקום. למה? כי אנחנו מבינים כבר סוף סוף את הפרינציפ. אז בואו תראו. פרק א', את הפתיח כבר קראנו, ואז מתחיל פסוק ד'. ויוצא הגורל, מטילים גורל, איזה שבט, איזה משפחה של לוויים, תגור באיזה חלק של הארץ. וכל הארץ זה דיינו מהשבטים השונים ייתנו לה נחלה מתוכם, ערים מתוכם. אז בואו תראו, מתחילים קודם כל ברמת כותרות, דיינו איזו משפחה מקבלת כמה ערים ממי. ואני מזכיר לכם שההתנחלות הייתה מסודרת מדרום לצפון, זוכרים? זוכרים את הקטע הזה? בואו נראה עכשיו איך זה ילך פה. אז כך, פרק א' פסוק ד', ויצא הגורל למשפחת הקהתי. קודם מתחילים עם קהת, הם הכי חשובים, הם אחד. אבל אם הם מתחילים בין הקהתים, עם מי? עם הכהנים. למה? הם הכי חשובים, גם פה. התחלנו עם הכהנים, נכון? אז בואו נראה. ויצא לבנר מן הלוויים, כן? והכהן מן הלוויים, ממתה יהודה, וממתה השימוני, וממתה בנימין, בגורל ערים 13. זאת אומרת, הנה, פה כהנים, ופה כהנים. אני כבר אומר 13 ערים, בעצם היינו צריכים לקבל 12, נכון? אבל שמעון ולוי נותנים, סליחה, יהודה ושמעון יחד נותנים 9 ערים, עובדה קודם, אולי זה פותר חלק מהבעיה שקודם שאלתם על הפרופורציות והמרחקים וכו'. הערים מבניינים במנימין 4. יש חריג אחד. בדרך כלל זה 4 פלוס 4. פה תכף תראו את נפתלי נותן 3. אז נפתלי נותן מינוס 1 והם נותנים פלוס 1. כל השאר נושאים 4. אז החשבון של 4 יוצא. כאשר אנחנו מוצאים קודם ברמה הכותרתית את הדברים הללו. עכשיו זה כהנים. אז הנה 9 ועוד 4 זה 13. 13 הרי כהנים. הלכנו מדרום לצפון. ראיתם? עכשיו עוברים הלאה. החוליה הבאה, ולבני קהת הנותרים, דהיינו הקהתים הלוויים שאינם כהנים, אוקיי? איפה הם יקבלו? פסוק ה', ממשפחות מטה אפרים, דהיינו, הם מקבלים 4, וממטה דן, הנה גוש דן, תוכנית המקורית, נכון? 4, זה אחר כך תראו שזה 4, זה כתוב בהמשך, קודם. אתה כותב, ומחצי מטה מנשה בגורל, ערים 12, למה? כי מנשה מערב נותן 2, 2 נוספות נראה אחר כך ייתן מנשה מזרח.
אז הנה, יש לנו ארבע אפרים, וארבע דן, ושתיים מנשה, סך הכל ערים, מה כתוב? עשר, נכון? יש עשר ערים? יש עשר ערים, נכון? הנה, אז זה כהת הנותרים, אז זה כהת. אז הנה פה, אלה היו כהנים, וזה כהת, 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 שאינם כהנים. בסדר? גמרנו את זה, עוברים עכשיו לבני גרשון. אחרי שגמרנו עם כהת, עוזרים לבחור, לבני גרשון. כמו פה, אחרי שגמרנו עם אלה, הולכים לבני גרשון, נכון? בני גרשון, בבקשה. ולבני גרשון, ממשפחות מתי יששכר, הנה זה גרשון, תשע, ארבע. ארבע, גרשון. ומתי יששכר, מתי אשר, ארבע, גרשון. ומתי נפתלי, שכפי שאמרתי לכם קודם, ייתן שלוש, נפתלי ייתן בגרשון, כן? וחצי מתי מנשה בבשן, גם ייתן לעוד שתיים. סך הכל כמה? ארבע ועוד ארבע שמונה, ועוד שלוש זה 11, ועוד שתיים כמה זה? 13. כמה כתוב פה הוא קיבל? ערים?
13.
נכון? שימו לב, אנחנו מדרום לצפון. קפצו פה מסיבה כלשהי על זבולון. דן כבר קיבל פה למטה, לכן פה לא נותנים כלום. הם בעצם דן פה. השאלה למה את זבולון הזיזו הצידה. שאלה. עכשיו עוברים לערים בירדן המזרחי. נכון? ויתנו בני, סליחה, ולבני מררי, בני מררי, כן, זה מאחרונים, למשפחותם, ממתי ראובן, הם נותנים ארבע מררי, וממתי גד, ארבע מררי, ועוד ארבע ממי? ממתי זבולון, ארבע, כן, מררי. אז ארבע ועוד ארבע ועוד ארבע, כמה זה?
12,
נכון? זה מה שכתוב, 12, נכון? אז יש לנו ככה, יש לנו מי כהנים 13, רק יש לנו כהתים שאינם כהנים, כהת שאינם כהנים, יש לנו, כתוב היה פה קודם 10, נכון? כמה? בני כתרים, ערים 10, כן? ערים 10, ואחר כך יש לנו פה מי גרשון, גרשון, ערים 13, וממתי מררי, מררי, ערים 12. סך הכל, 8, 48 ערים. אתם רואים? עכשיו בא הפירוט. אחרי שתלנו את הכותרות, בא הפירוט. ויתו בני ישראל לווים את הערים האלה, ואת ראשי, כאשר טבע השם ביד משה בגולן. ויתו ממתי בני יהודה ומתי בני שמעון, כמה צריכים לתת סך הכל? 9 ערים, נכון? בוא נספור אותם. את ערים, אשר קריית ים משה. ויהי לבני אהרון מפחות הקטיעתים ובני לוי, להם הגורל בראשונה. להם קריית ארבע, אבי הענק. הנה חברון, קריית ארבע, שאני מציין אותה במיוחד, ואת נגרשיה. למה? כי את העיר, את שדה, את חצריה, נתנו לכלב ונפונה. אתם זוכרים? פרק י' כלב קיבל את המרחב של חברון.
זה גם כתוב.
מה זה?
זה גם כתוב בפסוק אחרי זה.
כן, ולבני אהרון נתנו את עיר מקלט הרוצח את חברון. תגשייה. דיינו, אני כותב עכשיו את הרי המקלט. הרי המקלט, אז אני כותב פה מקלט, הרי מקלט. יש לנו את חברון, בינתיים. נכון? הלאה. ואת לבנה, ואת יתיר, ואת אשתמו. דרום החברון יש לבנה, ויש יתיר, ויש אשתמו. כל המקומות האלה וחברון. הלאה. ואת חולון, ואת דביר, ואת עין, ואת יוטה, את יטה, ואת בית שמש. אתם זוכרים, כשארון השם חוזר בספר שמואל, מי פוגש אותו? אנשי בית שמש, והם לוויים. דיינו, הם מקבלים אותו. הלאה, ממתי בימים, את גבעון, שבה היה המשכן בשלב מסוים, ואת גבע, ואת ענתות, דברי ירמיהו, בן חלקיהו, מן הכהנים, אשר בענתות, בארץ בנימין. הנה אתם רואים, ענתות הייתה עיר כהנים, בבנימין. ואת אלמון ואת מגרשיה. ערים ארבע, כל ערי בני אהרון הכהנים, 13 ערים מגרשיהם. ולמשפחות בני קהת הלווים הנותרים מבני קהת, וירוגלם ממטה אפרים, תן להם את עיר מקלט הרוצח, את שכם. אז הנה אור עיר מקלט שכם, אז יש חברון, יש שכם, כן? שכם עיר מקלט נוספת, ואת מגרשיהם בהר אפרים, ואת גזר, שכבר הזכרנו אותה, ואת קבציים, ואת מגרשיה, ואת בית חורון, ואת מגרשיה, הרים ארבע. וממתי דן, גוש דן, את אל תקה, ואת מגרשיה, את גיפטון, ואת מגרשיה, את איילון, ואת מגרשיה, ואת גת רימון, ואת מגרשיה. ממחצית מתי מנשה, את תענך, ואת מגרשיה, ואת גת רימון, ואת מגרשיה, הרים שתיים. כל הערים, 10 מגרשיה למשפחות בני קטן נותרים. ולבני גרשון, משפחות הלווים, מחצי מתי מנשה, את עיר מקלט הרוצח, את גולן בבשן. דיינו הגולן, פה העיר גולן, כאן יש לנו פה את גולן, כן? יש לנו פה את גולן, עיר נוספת, עבר ירדן המזרחי, ואת מגרשי הבית בשטרייב, ערים שתיים, כן? נותנו סך הכל שתי ערים, אחת עיר מקלט, אחד. ממתי יששכר את קישון, את ירושיה, את דוברת, את ירושיה, את ירמות, את ירושיה, ואת עין גנים, ג'נים, ואת מגרשיה, ערים ארבע. ממתי אשר את משאל ואת ירושיה, את עבדון, את ירושיה, את חלקת ירושיה, את רחוב, את ירושיה, ערים ארבע. ממתי נפתלי את עיר מקלט הרוצח, את קדש בגליל, קדש נפתלי היא אחד מערי המקלט כאן בצפון, הנה כאן בנפתלי קדש, כן? יש לנו פה את קדש נפתלי, וכן זה מדרום לצפון, חברון, שכם, קדש, הולך מדרום לצפון, ואת חמות דודון, ואת ירושיה, את קרתם ישע, ערים שלוש. כל אלה גירושים שאותם, פחות בני מרלי, הלווים הנותרים. ואת מטה זבולון, את יוקנעם. יוקנעם הייתה עיר לווים. יוקנעם. ואת קרתם ישע, את דמנה. קרת דמון, מי שמכיר על הקרמל. גם כן בתחום מנשה. זה זבולון, כן? ואת נהלל. הייתה עיר לווים, נהלל. ו... מגרשי ערים ארבע. ומתי גד בעבר הדנוזי את עיר מקלט הרוצח, את רמות בגלעד, את גולן בבשן, רמות בגלעד, כן? גולן, רמות בגלעד, ואת יושב את מחניים ואת מגרשיה, את חשבון ואת מגרשיה, ואת יעזב ואת מגרשיה. ערים ארבע. כל הערים לבני מררי, חסר פה פסוק, וזה למטה, מתי ראובן את בצר ואת מגרשיה, את יועצה ואת מגרשיה, את... ואת מפעת ואת מגרשיה. יש לנו את בצר. בצר הייתה בעצם אחת מערי המקלט. את בצר זה, אז ידעו שאת בצר במדבר לראובני, את רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. אז בצר היא אחת מערי המקלט. בקיצור, יש לכם פה סך הכל, זה כל הערים. ראיתם איך זה הולך? ראיתם את הפרק, כל פרק? דבר דבור על אופניו. יש פה תופעה מעניינת שפסוק פה לא מופיע במסורה, והוא מופיע בדברי הימים, הוא חייב להיות פה. היא צריכה עם 12 פה מנויות רק 8, אז יש נוסחים שזה מופיע, יש מקום שזה מושמד, שאלה על נוסחים למה, אבל ודאי שהתמונה העובדתית היא זאת, כפי שמופיע פה לפי הנוסחים שיש 12 ערים, כי חייב להיות 12 ערים, והכתוב גם מסכם כך. למה? מושמט בחלק מכתבי היד הפסוק הזה, כאן זאת שאלה. בכל אופן, עובדתית זה כך. במילים אחרות, הנה כי כן, סיימנו, עוד דקה, נשמע את כל השאלות, לשבץ את כל הערים בצורה מסודרת. וראיתם גם פה, איך דגם תולדה משפיע על סדר והתפקידים והחנייה סביב המשכן, ואיך החנייה סביב המשכן מגבילה ומסדרת את ה... שוב, מדרום לצפון, את הפריסה בארץ. כאשר אתה יכול לראות שזה נעשה מדרום לצפון, אתה גם יכול לראות דבר מעניין מאוד, שמררי, שהוא הבן הצעיר ביותר, מול דגל דן, שהוא בני השפחות, הכי תוכל חשוב, גם אתה רואה שבני מררי, כן, קיבלו את הערים שלהם בעבר דן המזרחי, באופן בסיסי, יש פה, גם כן בפריפריה, אתה יכול לראות שהכהנים, קיבלו את הלב, את יהודה ובנימין, שהם באמת הפכו להיות מוחלט. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשל אותה.
יש פה אמירות שאפשר עוד לנתח אותן בהרבה מאוד הקשרים, בכל מיני מובנים, אבל מה שברור דבר אחד, שהחלוקה הזאת יש לה מבנה, יש לה סדר, יש לה היגיון. יש כמה חריגות, כמו למה זה 9 ופה הוא מקבל 3, למה את, 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 למה את זבולון השאירו בצד, בסדר, יש לי, קודם כל אם יש שאלות, כיוון שעד עכשיו בכלל לא קראנו את הפרק, לא רק שלא שאלנו שאלות, נכון? עכשיו כבר קראנו את הפרק, הבנו, יש לנו שאלות, אוקיי, אז צריך לחשוב. להציע הצעות, כמו שבזמנו הראיתי לכם שאיפה שמקדימים את אפרים מנשה, מתי הם את מנשה את אפרים, נכון? בנושא של התנחלות מנשה קודם לאפרים, בנושאים של כבוד אפרים קודם למנשה, הראיתי לכם את זה כמה פעמים, זה מופיע בעוד מקומות. אז גם פה צריך לחפש לעיון, אין לי תשובה, תשאולי לא מכביל לכם, אין לי תשובה, צריך להפוך. אבל אני אומר שקודם כל הסדר פה ברור, הוא בולט, הוא זועק. עכשיו יש חריגות, צריך לבדוק אותם, להציע הצעות, אבל בפרק הזה מקבל גאולה. זה פרק עכשיו הופך להיות פרק, איך אומרים, חבל על הזמן. פייפה, סודר, מובנה. כל ביטוי בו מעניין. הוא גם מעיר לנו כל מיני תופעות בירמיהו מן הענתות של ברץ בנימין ועוד דברים אחרים. כל מיני תופעות. את המשכן לקחו לגבעון, לא סתם לגבעון. הם מביאים את ליר הלוויים בית שמש. ועוד דברים מעניינים עולים מתוך התובנות שפה ככה, איך אומרים, מונחים כלאחר יד. הפרק מסתיים פה, שבזה מסתיים כל המבצע, וכולם יושבים כל אחד במקומו, עוד נחזור לזה. אני רוצה בזריזות, לפני שאנחנו מתפזרים, ותכף אני אשמע את השאלות שלכם, רק להתייחס שנייה לפרק כף, הקצר. וידבר השם אל יהושע לאמור, ובן ישראל לאמור, תנו לכם את ערי המקלט אשר דיברתי עליכם ביד משה, לנוס שמה רוצח מכה נפש בשגגה בבלידת, ויהיו לכם למקלט מגואל אדם. וזה מה שכבר אמרתי לכם קודם. ואז הוא ירוץ אל אחד הערים, הוא יעמוד לפתח העיר, זקני העיר יחליטו בכלל אם ראוי לו להיכנס לשם או לא, זה לא אוטומטית. אם הוא יהיה לפי הכללים של מי שראוי להיקלט ייקלט, אם לא לא, בכל מקרה הוא יישאר שם, והוא יישאר שם עד מות הכהן הגדול, כפי שכתוב בספר במדבר בפרק למדהי. והכתוב מספר לנו פה את מה הקדישו. כתוב מספר בפסוק זין, תקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי, ואת שכם בהר אפרים, ואת קריית ארבע חברון בהר יהודה, מעבר לירדן יריחו מזרחה, נתנו את בצר במדבר, במישור ממתי ראובן, ואת רמות בגלעד ממתי גד, ואת גולן בבשן ממתי מנשה. ראיתם איזה יופי הולך? פשוט סודר, והבנתם למה ערי המקלט הם חלק מהפרויקט החינוכי של שבט לוי, כי את הרוצחים בשגגה, צריך להעביר סדרת חינוך. ומי שיעשה להם את זה, זה המחנכים של עם ישראל. אוקיי? יפה. שאלות. כן.
הלוויים קיבלו פעמיים את קטרימון.
בבקשה? יש כנראה שני קטרימון, כמו כמה קדש, ולכן באמת יש רמות, יש רמות גלעד, ויש בכמה בית שמש, אם הראיתי לכם בשיעור שעבר. יש כמה... בדגן, בדגון וכו'. זאת אומרת, שמות, לא היה בוועדת שבו ממשלתית לאחד את כולם כדי שלא יתבלבלו בדואר, שידעו מה הכוונה. אז שמות נקבעו על כל מיני, לפי כל מיני סיבות. שמות חוזרים, כמו שיש בית לחם יהודה, יש בית לחם הגלילית, ויש רמות גלעד, כי יש רמות אחרת שהיא לא בגלעד, וכן הלאה. על זו הדרך יש גבע, יש גבע בנימין. אוקיי? כן, בבקשה.
שדגל אפרים יותר חשוב מדגל
ראובן? דגל אפרים, טוב, אז עכשיו השאלה איך ההתאמה בתוך הסבב של שבט לוי, כן, לא הולך לגמרי בהתאמה, כי הוא הולך עם כיוון השמש, כן, צד הזריחה, דר רום, מערב, צפון, אז הוא הולך עם הקטע הזה, ו... עדיין צריך פה כל מיני התאמות לעשות, חלק תואם, חלק לא תואם, זה חלק מהדברים שצריך לברר עוד, אבל קודם כל יש סדר, אתה רואה בפירוש את הסדר. אז יש לנו שאלות, אוקיי, תראו, הפרשנויות לא כתובות בכתובים, זה פרשנות שלי, הכתוב מביא את העובדות, אני מנסה לסדר את העובדות, להציע לכם לאור הסדר שמופיע בכתוב, איזושהי תובנה. כמובן שהתובנה הזאת פה ושם דורשת שיפוצים והשלמות, שיש חריגות מהדגם, כי לכאורה לפי הדגם המקורי, אבל ברור, אין מה לעשות. תראו, יש ארבע ערים מכל שבט, זה בטוח, יש חריגה אחת לפה, אחד, מינוס אחד, אחד פלוס אחד, נכון? נפתלי זה מינוס אחד, ושימון ויהודה פלוס אחד. אז למה? שאלה, לא יודע. אפשר להציע הצעות, אבל צריך לבדוק אותם ברצינות. השטח של שימון ויהודה הוא גדול, פריסה גדולה. אולי זה קשור להנגשה של האזורים. שימו לב שערי המקלט פזורות במרחק שווה. זה כמו שבלי קשר לכמות האוכלוסייה. כי כשאתה צריך לפזר בתי חולים, אז אתה בוודאי שם במקום שיש הרבה אוכלוסייה, הרבה בתי חולים. במקום שיש פחות בתי חולים, אז פתוח פחות אוכלוסייה, אתה שם פתוח פחות בתי חולים. אבל זה לא פרופורציוני. כי לפי זה לא לאילת לא היה מגיע בית חולים. כי לפי הקריטריון הזה, אז כמעט בכל עיר צריך לשים בית חולים. אבל למה שמו לאילת בית חולים, למרות שמבחינת הנפח הכולל אולי לא מגיע להם? כי הם רחוקים. מה זה לפנות מישהו מאילת לנך לבאר שבע? או לא יודע לאיפה. זאת אומרת, אתה חייב להנגיש את האוכלוסייה מרוחקת, כולל כזו שנמצאת בערבה ומרוחקת גיאוגרפית, לתת להם זמן סביר להגיע לבית חולים. ודאי במקרה חירום עושים היום פינוי בעסק, במסוק, אבל פירוסק. אבל אחרי ככלות הכל, אתה לא יכול להשאיר אותם לגמרי לא. לכן אני אומר, הפיזור של הרי המקלט, יש בו היגיון גיאוגרפי. והכתוב אומר זה בפירוש. כי הרחק ממך הדרך, זאת אומרת, ושילשת את גבול ארצך, האמירה היא מפורשת, זה לא רעיון שאני המצאתי עכשיו. בסדר? עשינו סדר, ראיתם איזה יופי זה עובד? אז זה פתאום הופך. עכשיו, מה שהכי יפה, שיש התאמה בין החלוקה של שלושת הדגמים של מלכות של ישראל לעומת הלווים, דגם תולדה, דגם מדבר ודגם התנחלות. נראה איזה קולך מדרום לצפון, צורה מאוד יפה, מאוד מסודרת. בסדר? להתראות?